היי גילי.
היי ניבקי.
היי מאיה המושכת בקונסולה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון מסכם תרבותית את כל מה שצריך לקראת השבוע הקרוב. ומה יש לנו השבוע גילי?
יש לנו את הסרט יחידת המתאבדים.
עוד אחד.
עוד אחד, החדש.
כן, כל הזמן הם מתאבדים.
כל הזמן מתאבדים, באים חדשים. מתאבדים, באים חדשים, מתאבדים, באים חדשים. אנחנו נארח כאן את חגית גינסבורג, שהיא גם קולגה שלנו וגם היוזמת של מועדון הסטנדאפיסטיות בצוותא.
ויהיה לנו סיבוב מהיר. מה זה גדוש?
גדוש.
סתה גדוש הוא יהיה מרוב שהוא גדוש.
מרוב שהוא יהיה סיבוב גדוש, הוא לא יהיה כל כך מהיר.
דבר בו על היט אנד רן, נכון? חייבים פגע וברח. הסדרה החדשה וההוקו מדוברת של ליאור רז ואבי סחרוף בנטפליק. ונדבר על עוד סדרה נורווגית. ויהיה לנו גם אלבום חדש של ניקולס ג'אר. אז יישארו עמנו.
בואו נתחיל.
יו גילי, אני לא מאמין שאמרתי שערו איתנו, זה הכי מלאכי חזקייה שהיה לי אי פעם.
כן, זה כמו שבארוחת שבת חברתי הטובה הדר, כן, היא באה לאכול איתנו ארוחות שבת, חברתי הדר באה להגיד משהו על מישהי שאותה איננו מחבבות, ויצא לה הביטוי, היא לא יפהפיית הנילוס.
לא נכון.
ויקר לי באלוהים, ואז הסתכלתי, תקעתי במבט חד, הצבע עזל מפניה.
רגע, לא אומרים נסיכת הנילוס? היא גם טעתה, זאת אומרת, היא גם דיברה בדיבור ארכאי וגם טעתה בו?
נסיכת הנילוס זה הדג, יפהפיית הנילוס הייתה תחרות היופי אי אז בשנות ה-60, שמשם ההורים שלנו מדי פעם ככה שולפים את הביטוי הזה, שאתה לא מבין כאילו מה...
שזה בא כמו, מי הוא חושב שהוא אלן דלון? כאילו, כמו שברלד היה אומר פעם בארץ נהדרת, נכון?
כמו הביטוי, נגמרו הקלמנטינות. נגמר הדבר, נגמרו הקלמנטינות.
זה, אבל אני לא, את סתם ממציאה עכשיו, כי אף אחד לא משתמש בזה. אף אחד.
אז אני אחדש לך, ואומר לך, ש...
מנדי.
קודם כל, מנדי ברור. ברור שהוא אומר את זה. יחד עם, נגיד, בשבוע שעבר היינו באותה ארוחת שבת, ועל השולחן היה, נגיד, עוגה ומוס, גלידוניות וסטאברס.
גלידוניות? מה?
וסטאברס, וכולם אכלו מהתקרובת שאינה סטאברס, ואז הוא נעמד כנעליו, ואמר, מה זה, אף אחד לא אוכל מהסטאברס? תאכלו סטאברס. למה שמישהו אוכל סטאברס? זה מגיל, יש בזה גרעינים, יש בזה קוצים לעתים, ריבונו של עולם, סליחה, אוקיי.
כן, שירה נורא אוהבת סברס וכאילו...
סברס?
כן.
זה שונה.
לא, היא אוהבת, גם וגם היא אוהבת. אני לא יודע אם היא צוחקת עליי שאני לא אוכל סברס כי זה מפירות העונה, וזה עוד עניין בפיקי איטריות שלי, כן, ככה קוראים לזה? אכלן...
בררני.
בדיוק, כן, זה הפרעה ממנה אני סובל. או שזה עוד כאילו צוחקים עליי, היי, הנה הוא שמפחד להוציא קוצים עם הידיים.
אני מאמרת על זה. זה שאינו משלנו, שלא הלך יחף באספסת.
כן, בדיוק, הוא.
הוא.
טוב, ואחרי שדיברנו ככה, פולקלור...
משפחתי, משולחנה של שושי איזיקוביץ'.
כן, בואי נעבור ליחידת המתאבדים.
יאללה.
No funny business, Colonel. These are dangerous people.
Team 2 is clear to go.
Fire. 3, 2...
What are you guys doing?
What?
You, we're here to save you.
You were gonna save me?
It was a really good plan, too.
Well, I can go back inside and you can still do it.
That's patronizing.
I'm so sorry. Harley Quinn.
Bloodsport.
הסרט הכי טוב שהיה עד כל היקום של DC. ככה אמרתי את זה.
אני נוטה להסכים איתך, אף על פי שלא צפיתי בכל סרטי היקום של DC.
כן, שמש נצחית בראש צלול. זה עד כדי ככה תהורה וזכה. לא היית צריכה לראות את כל הטמטום הזה.
לא נגע בי ולא שיבש את ערכי הקולנועים.
כן, צחי סניידר, זק סניידר, הרס שם את היקום באמת. הכל נתנו לו...
סחי סניידר.
לכול נתנו לו...
שניידר, אם כבר טומטום.
נתנו לו את כל הגיבורי העל הכי טובים. סופרמן ובטמן ווונדר וומן, הוא הרס הכל. ועכשיו בא ג'יימס גן.
כן.
שהוא כזכור לך, זה שביים את שומרי הגלקסיה.
ברור, זכור לי.
שהוא רק אחד הסרטים הכי כיפים ביקום של מרוול דווקא, ובכלל אחד הסרטים, סרטי הקומיקס הכי מגניבים, ושגם הכי תופסים את הרוח של מה זה קומיקס, ואיך כאילו קומיקס מתנהל, והשילוב הזה של אלימות קיצונית ובדיחות ופורים לתרבות פופ.
ושינויים מהירים מאוד מתמונה לתמונה ממש.
כן, ואת הגרוב הזה הוא הביא עכשיו ליחידת המתאבדים, שזה, אני לא יודע אם זה המשך של הקודם, זה ריבוט של הקודם, ניסיון לעשות את זה שוב, לא הבנתי.
אני חושבת שזה ניסיון לעשות את זה שוב, כי באמת הם כמעט כולם להוציא שניים, נכון? כן. מהיחידה הקודמת, כמעט כולם, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל הם יוצאים מכלל שימוש.
כן, ההוא שאני שונא, שכתבתי עליו לפני שבוע שאני שונא אותו, ג'ואל קינמן, שהוא גם היה בגרסה האמריקאית של The Killing, וגם היה בבית הקלפים, גם היה ביחידת המתאבדים, אז לצערי לא התאבד, ונשאר איתנו גם לסרט הזה, וכמובן מרגו רובי, היא הרלי קווין.
הרלי קווין, כן. אותה הערה שאמרתי מקודם על זה שדברים משתנים מתמונה לתמונה, מתייחסת למשהו שקרה עם הרלי קווין, שככה מין, אמרתי לעצמי, אוי, אני לא אוהבת את הכיוון שהעלילה הולכת איתה כאן, כאילו מה, היא מוותרת על כל מה שהיא בשביל מה שנחזק כמו רומנטיקה, ואז שנייה אחר כך, בום!
כן.
בום! שם כתבתי לעצמי, זה כל כך קומיקסי הרי.
בדיוק, ובכלל הסרט כל הזמן תופס אתך לא מוכן. אני חושב, הוא מתחיל בעשר דקות, שאני כאילו עשר דקות יקום דיסי גנרי כזה, עם המוזיקה, ואיך שהיחידה, יחידת המתאבדים לכאורה, יוצאת למשימה, והמהירות שבה כל אחד מהם מציג את עצמו, ואז פתאום הסרט עושה איזה מין יוטרן. שירה אמרה שזה הזכיר לה את החבר'ה האחרים, שכאילו הסרט מתחיל עם דה רוק וסם ג'קסון, ורק אז פתאום הוא עושה איזה מין פנייה, אפילו לא פניית פרסה, פנייה של 45 מעלות, פנייה חדה, ומגיע לוויל פרל ומרק וולברג. אז גם פה נדמה לך שהסרט הוא דבר אחד, ופתאום הוא משהו אחר לגמרי, וזה קורה כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן הוא מפתיע אותך.
נכון, וגם יש בו את העניין הזה של ההומור, באמת אמרת, זה מתחיל כמו סרט גיבורי על רגיל, שהם כזה מתמגנים והם נהיים כזה...
כן.
אבל איפשהו במהלך הסרט הם יושבים כשהם לובשים ממש מין סחבות וכסדה. כן. זה הזכיר לי את המראה של מנדי צופה בטלוויזיה בתחתונים.
פעמיים מנדי, ישרנו.
זה מן הצד האנושי של נבלי העל, שכמו בתמונות המפורסמות של קירשנבאום, יושב עם חליפה ועניבה ושורץ וקפקפים.
ממש ככה.
זה ממש היה ככה. כל הסרט הוא מין רפרורים כאלה, זה נורא נורא מדמם ונורא נורא אלים. נגיד יש שם, אתה זוכר את הסצנה הזאת של המוות של אורן אישי ב...
חשבתי על זה גם!
בקיל אחד. ביל, כן. שזה מין גם סי דרמטי בסרט, וגם מין סי אסתטי בדרכים היצירתיות שבהן אפשר למות, שהמוח כזה, הראש, כיפת הראש נחצית לשניים.
אז כאלה.
אז זה קורה בעשר דקות הראשונות של ה...
כן, זה מאוד מדמם. כאילו, באיזשהו שלב חשבתי שזה, את יודעת, זה מדמם ומגעיל גורי, כאילו, ברמה
גרפי,
של...
גרפי, כן.
כן, ברמה של ברנדד של פיטר ג'קסון. כאילו, את ממש רואה איברים פנימיים מתפוצצים, וזה מאוד מגניב בעיניי. זאת אומרת, זה לא... לא, אני אגיד לך למה. כי זה לא מנסה להתחנף ולמצוא איזה מין מכנה משותף נורא נורא רחב, של לקלוע גם לילדים, וגם להורים, וגם לחובבי הקומיקס הוותיקים, וגם למי שמחפש העצמה נשית. זאת אומרת, זה לא כזה. זה לא מנסה לקלוע לטעם של כולם. ההפך, זה סוף סוף עושה משהו מאוד אקסצנטרי, מאוד מוגדר, לוקח את כל הדמויות לקיצוניות שלהם, אף אחת היא לא גרסת הדיאט או הזירו של עצמה. כל אחת חיה את הפוטנציאל שלה ומגלמת את הפוטנציאל שלה למקסימום, ואני חושב שזה נדר, וגם המפגש ביניהם, כל כך הרבה בדיחות טובות. אחת הרעות החולות של סרטי קומיקס, שאת כבר יודעת מה יהיה המהלך. זאת אומרת, אולי לא בדיוק מי ימות בשביל מה, אבל את יודעת פחות או יותר לאן זה הולך ומה יקרה, ועם איזה חבורה פחות או יותר נשאר בסוף. ופה את לא יודעת כלום. ולא זו אף זו, גילי, אחד הביטויים האהובים עלייך. גילי, זה מימייך כמשקית חוויה?
לא יודעת, כן. כן?
כן? לא זו אף זו?
לא זו אף זו.
אז ככה, סילבסטר סטלון כקריש.
זה מושלם, ליהוק מושלם.
נכון?
האיש הוא קריש, אין מה להגיד. זה ליהוק... הוא הקול של הקריש.
ליהוק מעולה. זה כמו שג'יימס גן הביא את ברדלי קופר שיעשה תח בראש בשומרי הגלקסיה. זה על אותו משקל. וזה שהרע האולטימטיבי זה מין כוכב ים חמוד כזה וצבעוני נורא. זה בקו ענק.
זה שאחד מהם הוא ממש משפריץ קונפטי.
כן.
כאילו הוא הורג באמצעות קונפטי, זה כל כך צבעוני וחמוד מצידו.
ואם כבר צבעוני וחמוד, ואי אפשר להתעלם מזה שיש הופעת אורח קמאו מקסים של טייקה וייטיטי, ידידנו שממש חוצה פה את הקווים.
ממש.
זאת אומרת, הוא חוצה ממרוול לדיסי, ואז הוא יחצה בחזרה.
איך אני אוהבת את טייקה וייטיטי?
גם ברמה האסתטית זה מעולה, וגם ברמה הקומית זה מעולה, וגם ברמת העלילה. סרט מאוד ארוך, אבל הרגשת שזה נורא ארוך?
לא, אבל אני כן יכולה להגיד שאם דיברת על אומץ להיות משהו עד הסוף,
כן?
אז בבחירה של הנבל, של המשימה, אחד בבחירה של הנבל שמסתובב עם, לא יודעת מה זה, מייסבים על המוח שלו.
כן.
הוא נראה כמו צילום תקריב של נגיף קורונה.
ממש.
נכון? שזה כאילו היה ברור לי למה הוא צב ככה בשביל זה. אז אמרתי עצמי, מגניב לכם דווקא. ואמרתי, לא מגניב לכם דווקא בהחלטה שלהם להציב את הרוע במדינה דרום אמריקאית נחשלת.
מומצאת אבל.
מומצאת ונחשלת. אוקיי, אפשר לצחוק על הלטינים כי הם לא בריונים ומסוכנים כמו
אבל
סין.
אבל זה לא. אני רציתי שזה מין צחוק על בולסונרו ועל צ'אבז לשעבר ועל כל מיני מקומות טוטליטריים שבו מאוד קל להשתלט על מדינה, שהצבא משתלט על המדינה מאוד בקלות.
עכשיו שאתה מסביר את זה, אז אולי דעתי...
מסביר.
שאתה מסביר לי, אז דעתי אולי קצת יותר נוחה, אבל אני חייבת להגיד שאם אתם מחפשים נבל אמיתי, חפשו במזרח. שם זה נמצא.
את מבינה שבגיל 25 לא יודעת כלום על החיים? את מבינה? את היית פעם בביטוח לאומי? את דיברת פעם עם נציג שירות של הוט 45 דקות על הקו עד שלך טעם של דם בפה? אתם לא יודעים כלום על החיים, אז תקשיבי. הביציות, ההבדל בינינו, בסדר? הביציות שלך כרגע עושות פנג'ויה, אוקיי? הן בשחלות שלך כזה טרילילי, 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 חמודות, ברודות כאלה. הביציות שלי גרושות נות 47 מהשנות פרלמנט ארוך. ברחבה של נווה תרצה.
מה קורה?
עושים משהו חודש. לא, אה? בואי ליזט, הולכים, סתם יצאנו, בואי. מבינה כי יש לי שתיים והן ממורמרות כאלה.
חגית גינסבורג היא גם קולגה שלנו פה בעיתון, וגם סטנדאפיסטית עסוקה מאוד, שפינתה לנו זמן מארבע ההופעות השבועיות שיש לה, כדי לדבר על פרויקט מועדון הסטנדאפיסטיות של צוותא, שהיא מארגנת, נקרא לזה ככה?
מארגנת, יוזמת, מטטה את האולם אחרי שההופעה
גמרת, כן.
תולה את הווילון גרילנדה בהתחלה, אמיתי אגב, פורמת את הקשרים של הווילון גרילנדה חצי שעה לפני ההופעה.
בקיצור, זה הפרויקט שלך, הבייבי שלך, פעמיים בחודש. אני אשאל את השאלה האינסלית המתבקשת, למה סטנדאפיסטיות צריכות מועדון משל עצמן בעצם? ספציפית לנשים.
כן, כמה זמן יש לנו לפודקאסט?
אם הייתן באמת טובות, הייתן משתלבות במרחב הגברי.
זה מאוד נכון, אנחנו כל כך עסוקות בנסות להשתלב, שאין לנו זמן להיות טובות בשום דבר אחר, חוץ מבהשתלבות. סטנדאפ זה תחום מאוד מאוד גברי, בהגדרה שלו, זאת אומרת, התחילו אותו גברים גם בשנות ה-60 וה-70 כשהוא התחיל ממש לפרוץ בארצות הברית ובאירופה, היו בעיקר גברים כי לא היה מקובל אז שנשים עולות על במה ומנבלות את הפה או מדברות בחופשיות. הסטנדאפ הגיע לארץ בשנות ה-90 ולוז'ני בעצם הביא אותו לארץ, ומה שקורה כרגע זה שיש שלושה מועדונים, מועדון הסטנדאפ שמנוהלים על ידי גברים בבעלות גברית, ויש איזושהי העדפה גורפת לתת כל הזמן ספוטים לגברים. ואם יש אישה בליינאפ, אז תהיה אחת. המקום היחיד שבו אפשר לראות איזשהו שוויון מסוים בין גברים לנשים על הבמה, זה הקאמל קומדי קלאב. וגם, לא תמיד, זאת אומרת, יש פשוט הרבה יותר סטנדאפיסטים, בגלל שלהם יש יותר הזדמנויות לעלות על במה, להתמקצע, להשתפשף, להיות יותר טובים, וזה מין מעגל כזה שחוזר על עצמו. אם תצרפו את זה לכל פרשת ההטרדות המיניות שצפנו ממש לפני הקורונה, לפני שנה וחצי.
חן זאוסמר הייתה פה ודיברה על זה.
כפרה על חן זאוסמר, כפרה עליה. אז בעצם כל הדבר הזה יוצר איזשהו מצב שבו את מגיעה למועדון סטנדאפ, אם מזמינים אותך להופיע, בהרבה מקרים את היא האישה היחידה, תשבי בחדר אומנים עם מלא גברים, שסטנדאפיסטים, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, הם לא אנשים עניינים במיוחד, או עדינים, וזה פשוט אווירה גברית רעילה, לא כיף. יש כל מיני סיפורי זווה לכאן ולכאן, חברה שלי שהציגו אותה באחד הערבים באיזה מועדון, ואמרו, ועכשיו יעלה לבמה סטנדאפיסט, שהוא סטנדאפיסטית, כי יש לה פוט, קבלו את. כאילו, וואו. ככה הציגו אותה, וזה קרה לכולנו בכל מיני סנריוז, בעיקר, עלה בי איזשהו צורך לייצר איזשהו איזון. תהיה במה שהיא בהגדרה שלה, עם העדפה לנשים. אנחנו לא מדירות גברים, גם גברים יוזמנו להופיע איתנו, אבל אם במועדון רגיל תראי שבעה סטנדאפיסטים וסטנדאפיסטית אחת, אצלנו תראי שבע סטנדאפיסטיות וסטנדאפיסט אחד.
למה בעצם מתקיים הפער הזה? זאת אומרת, אני יכולה להבין שיש פחות נשים שרוצות לשים את עצמן בסיטואציה הזאת שבה צריכה שיהיה לך תואפות של ביטחון עצמי, משהו מאוד מאוד בוער להגיד, ורצון להגיד את זה בעצמך ולבד, ולא כזה במשחק קבוצתי. כשיש נשים שיש להן את סט התכונות הזה, למה הן בעצם לא מגיעות ומשובצות בליינאפ?
סטנדאפ זה מקצוע שצריך לעבוד בו. זאת הסיבה שאני מוציאה את עצמי מהבית, גם ב-47 מעלות, כל ערב להופיע בסיטואציות שלא נעים לחזור עליהן פה לפעמים, אבל את צריכה לצבור קילומטראז' על הבמה, רק ככה את נעשה טובה. וזה נכון לגבי כל אחת, זה לא משנה כמה את מוכשרת, מצחיקה, מקורית, אינטליגנטית, whatever, וברגע שאין לך מספיק במות להופיע בהן, את לא תהיה מספיק טובה. ואם לא תהיה מספיק טובה, לא ייתנו לך להופיע בבמות היותר גדולות. וזה מין מעגל כזה שחוזר על עצמו כל הזמן. אני חושבת שאם לפני 20-30 שנה היו נותנים ליותר נשים להופיע, היו פה היום הרבה יותר סטנדאפיסטיות מוכרות, מפורסמות. היום יש אולי 4. הרי סטנדאפיסטים לא מיד נוחתים לספיישל בנטפליקס. הם עוברים המון המון במות פתוחות.
לעתים הם לא נחתו שם כלל.
כולנו, כן. את מגיעה לבמה פתוחה, גם יש המון המון נרשמים, ונותנים 4-5 דקות, וגם בבמות הפתוחות האלה יש רוב גברי, ואז יש לך 4 דקות פעם בשבועיים, ואין לך איפה להופיע, וזה כל כך מתסכל. זאת אומרת, כשאני התחלתי, הייתה לי את התבונה לזהות את הדבר הזה, ולהקים את הליין שלי, ואז ברגע שהקמתי את הליין שלי, הייתה לי במה קבועה, שלא הייתה תלויה באף אחד. לא לכל אחת יש את הפריבילגיה הזאת.
כשאת מדברת על החמש דקות האלה בבמה הפתוחה, והשפשוף הזה שקומיקאי צריכה לעבור, ואופי החיכוך בין קומיקאי לקהל, זה לא בדיוק אותה חיזוק חיובי, אני משווה את זה לטוקבקים, אני משווה את זה לתגובות איומות של קלאברים או קולגו די-ג'ייז, בחשבונות, סושל של די-ג'ייות.
אני אתן לך דוגמה אפילו יותר.
אז יש פה משהו שהוא מעבר לזה שבחדר אומנים יש אווירת מילואים ניקים.
לא, לא, נכון, אתה צודק. זה עוד אספקט שהוא גם חשוב, הקבלה של הקהל. זאת אומרת, עשו לנו כתבה בתאגיד, בכאן 11, ועל הפתיחה של המועדון, והעלו את זה לפייסבוק. כל התגובות, ממש, לא כולן, אולי 90% מהתגובות, מה, אנשים לא מצחיקות, ומה, אתם צריכות מועדון.
זה הכי ישן.
זה הכי ישן, ומה שעצוב זה שיש הרבה אנשים, אני אומרת אנשים, כי יש גם נשים כאלה, שמרגישים ומרגישות ככה, כי אני לא יודעת אפילו לשים את האצבע על מה קשה להם. זאת אומרת, לי יש כמה בדיחות מאוד מאוד גסות. אני מספרת שהייתי כתבת הסקס של מגזין בלייזר, בגלגול טרום קורונה, והיו שולחים לי צעצוע מין, כאילו הייתי כזה אבולוציה של קרין ארד. והשליח שם הביא לי את הצעצועים, הוא אותו שליח. ואני מספרת שהוא עקב אחריי בפייסבוק, ויום אחד פרסמתי פוסט כזה מדוכא, והוא כתב לי, אל תדאגי נשמה, מחר אני מגיע אלייך עם משהו טוב. ואז אבא שלי עשה לייק לתגובה שלו, וזה היה כזה מין יום קסום כזה. ואני אומרת, לפעמים את המילה ויברטור, לפעמים את המילה בולבול. יש לי איזה קטע שאני מדברת על הקולות בראש שלי, שאני מתעוררת באמצע הלילה עם חרדות, ויש לי קול כזה בראש, אומר לי, את תמותי לבד, אף אחד לא אוהב אותך, ושיש דממה ברקע וזה, ויש צליל של ויברטור, שכחתי לסגור. ורק על המילה ויברטור, אני מקבלת תגובות, למה נשים תמיד צריכות לנבל את הפה? למה נשים תמיד צריכות להיות גסות? כן, ועכשיו אני מכירה סטנדאפיסטים.
אנשים קשה עם מיניות של נשים, וואו.
מאוד, מאוד. עכשיו, זה באמת לא הקטע הכי גס. יש קטע, הקטע הסוגר בסט שלי עד לאחרונה, עכשיו אני כותבת חומרים חדשים, אבל על בחור שרצה שאני אלקק לו...
את התחת?
את החור של התחת.
גברתי, הגעת לפוד הרימינג, על מה את מדברת?
אין אייטם על רימינג בשבוע,
מדהים, אני שמחה להיות הרימינג השבועית שלכם. יש לי ממש על המדע כזה.
אגב, בלוטוס הלבן, שבוע שעבר, סצנת רימינג.
סצנה מדהימה.
סצנת רימינג. אין סדרה שמכבדת עצמה בלי סצנת רימינג.
זה הולבן כמו חור התחת של חספנית.
גדול. בקיצור, יש לי קטע שאני לוקחת את המיקרופון ואני מצמידה אותו למצח ואני מדגימה איך האשכים שלו דפקו לי על המצח, וחור הלך והתקרב, והתחלתי לראות שם מרתון של סברי מרנן, ויש כאילו כל מיני. זה ממש המדע. עכשיו, זה קטע שהוא באמת, הקהל מת מצחוק, אבל תמיד, תמיד אני אקבל אחר כך תגובה על העמוד שלי, בדרך כלל זה נשים אגב. אני לא חושבת שהיה צריכה להתבטא ככה, זה לא קטע גס, זה קטע מבחיל. כאילו, עכשיו אני מכירה סטנדאפיסטים שיוצאת להם באמת צועה מהפה. צועה, שכל הסטנדאפ שלהם...
אולי לפני זה הם עשו רימינג.
יש מצב. יפה, אולי אני אקר אותך, תכתבי איתי כמה פאנצ'ים, יש לך...
גילי, מה זה?
כן, ממש.
כותבת צללים שמחכה לקרות.
קדימה, בואי.
דיברנו עד עכשיו על קשיים וזה, בואו נרים קצת האווירה. תספרי על דברים טובים שקורים במועדון, שקרו במועדון, שבזכות זה שיש... אז בא אליי מישהו. על הבמה כל כך הרבה נשים.
מישהו ביקש אני לקק לו סתם. קודם כל, השיתוף פעולה של הסטנדאפיסטיות יותר מוכרות. נניח ביום רביעי הקרוב אורנה בנאי מופיעה איתנו. פניתי לכולן, עדי אשכנזי, רותם אבואב, ליטל שוורץ, כולן, כל החמש.
תאי הערבים הבאים ומי תופנה בהם?
תופנה, יפה, תופנה.
זה גילי, תקנה אותי אוף מייק, כן?
זה שם טוב לסטנדאפיסטית, שם במה טוב, תופנה.
תופנה?
הערב הקרוב הוא ביום רביעי, 11 באוגוסט. מי הופיעו? זאת שאלה שאתה, שוב אני מזכירה שאני דימנטית. יש אורנה בנאי, האורחת שלנו, דורון רב, שהיא השותפה שלי בכל הדבר הזה, סלש סנג'רית, שכל פעם שאני אתדברים, אין לי כוח, תזכרי אותה. אז דורון רב, נוגה דה אנג'לי.
צריך להביא אותה גם פה, לפה לפוד, גילי, את הדורון הזו.
דורון מהממת.
נשמע שהיא סוגרת הרבה פינות.
היא עושה את זה, אבל בקול רם מאוד. זאת אומרת, היא לא, זה, כן, אני אדבר איתה בסדר, אבל מה, מעבידה אותי, וזה וזה וזה. כאילו, אני לא מקבלת את זה בחינם. יש נוגה דה אנג'לי, יש לירית בלבן, המהממת.
שהייתה עכשיו.
הייתה עכשיו על השאר.
בשער גלריה.
כן, מעניין מי ראינה אותה.
והסמינה אותה לבוא.
כתבת מדהימה, רזה מאוד, אישה רזה. מרינה קילוב, וזהו לדעתי, ואני, ואורנה. וב-25 באוגוסט יש עוד ערב, אני לא זוכרת את מי שיבצתי לשם. ובתשיעי בספטמבר יש עוד אחד, ואולי,
יפה
אולי...
יפה שאת חושבת שבתשעה בספטמבר לא יהיה סגור הכל.
די, אני כל כך רוצה להיות אופטימית.
כן?
כל כך רוצה.
אז יופי. בואי נדמיין רגע.
כן.
שזה יקרה.
כן. אז יאללה, עד התשעה בספטמבר, הכל יהיה מעולה, רק אחר
כך. מעבר לתשעה בספטמבר יש לנו דיבור על לעשות ערב במוצאי כיפור. וואו. שנקרא לו חטאים חדשים. לא יקרה, אה?
אני לא יודע, אולי כן. אולי פתאום יהיה גל של התחסנות.
נו, נאחל לך את כל מה שאת מאחלת לעצמך ויותר, אבל אחרי...
סגר, שנץ.
כן, ואחרי ההופעות שמתוכננות.
כן.
כן, כן.
חגית גינסבורג, תודה שבאת.
תודה שהרחתם אותי, אה? ממש כיף.
רגע, גיל, לפני שאת רצה, פרסומת.
יוצאים לטייל עם הילדים ורוצים לענות גם מהדרך?
אני אתוות.
ואני לירן, ואנחנו כאן כדי לשדרג אותה.
על הדרך, הסקט חדש למשפחה המטיילת, הופך גם את הדרך וגם את הטיול לחוויה. גילויים מרגשים על המסלול וההיסטוריה, תגליות על החי והצומח, המלצות לטיול מושלם,
וגם ביקור מצחיק במיוחד של אפרים הפקח מילדי בית העץ. חפשו על הדרך ביישומוני הסקטים ובאתר בית אביחי.
Do you love me?
More than anything. אולי זה לא קשור אליה. את יודעת מה הייתי? כבד העבר שלי.
Sega, we'll probably do a small memorial in New York. We'd love for you to be there.
Of course.
סיבוב מהיר! מהיר כמו תאונת פגע וברח.
או, וואו, הבנתי מה עשית כאן. תשמעי, קודם שאלתי אותך על ימייך כמשקית חוויה, וראיתי את פגע וברח,
כן.
והגעתי למסקנה שאנחנו לא במקצוע הנכון.
היינו צריכים להיות מדריכי תיירים, אתה אומר.
ואת כמשקית חוויה?
הייתה מיליונים.
ממש, כאילו באיזה בית הוא גר שם, ליאור רז. בתור מדריך טיולים.
קודם כל, אני מניחה שראית רק את הפרק הראשון?
לא גילי, ממש ממש לא.
אז אתה יודע שהוא כנראה עשה את הונו מהכנסות מפוקפקות שנים קודם לכן.
בהחלט.
אז אני חושבת שיכול להיות שזו הסיבה שהוא מאורגן נדלנית.
אני לא יודע, אני בניתי על הסיפור הזה של הטיולים, של ההדרכה, ג'יפ מרצדס, We have camels, נכנס לאוטו שר הווה נגילה.
I take you to קיסריה now.
כן.
כזה. שמת לב שהוא לא לוקח אותם בחזרה מקיסריה? הם תקועים שם עדיין.
ממש חשבתי על זה, כי כאילו, האם נודעה לו בשורת האיוב, בנוגע לאשתו, ופשוט נכנס לאוטו וברח, או שהוא החזיר אותם, אתה יודע, עשה את ההוריד כל אחד בבית שלו.
אז אני אומרת, לא ראינו את זה.
עשה את הפיזורים.
ולכן מבחינתי הם עדיין שם.
הבנתי.
הם עדיין בקיסריה, מחכים שסגב אזולאי יבוא לאסוף אותם.
יפה.
אז תראה, Hit and Run היא הסדרה הראשונה בעצם אחרי פאודה שנטפליקס משדרת, שהיא סדרה של היוצרים הישראלים ליאור רז ואבי יששכרוף.
כן, שריינת ביום שישי האחרון.
שאותו ראיינתי ביום שישי האחרון, והם כתבו אותה בשיתוף פעולה עם שתי כותבות אמריקאיות, וזו סדרה שמעוררת, כך נדמה, הרבה מאוד אמוציות מצד צופים בישראל.
ברור.
שחלקם מרגישים שמה לעזאזל קורה כאן זה ממש לא פאודה. וחלקם אומרים, מה קורה פה? זה יותר מדי פאודה.
אני לא יודע בנוגע לאלמנט הפאודה. ברור שכאילו כישראלי אתה צריך לשים בצד את the suspension of disbelief, נכון? או דווקא לאמץ את the suspension of disbelief, זאת אומרת לראות מישהי רוקדת בסוזן דלל ואז שהיא יוצאת החוצה וזה יחל התרבות, וואו, אני לא מאמין שעשו לי את זה, איזו רמייה. אבל באופן כללי, יש בה קצת חלודה בכל מה שנוגע לאקספוזיציה ולאפיון הדמויות וליחסים ביניהם ולמיסוד העלילה בתוך תל אביב. זאת אומרת, יש שם הרבה דברים מקרטעים קצת, גם בשפה, גם בפרובינציאליות, גם בניסיון, מהר מדי להראות לנו מי הוא מי ומהי הסיטואציה שבתוכה הוא נמצא. אבל מה שבאמת חשוב, לדעתי, בכל בסדרה כזו, שזה גורם לך ללחוץ פלי על הפרק הבא. זאת אומרת, עלילת המתח היא מאוד מאוד טובה פה בעיניי.
אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שיש פה שני אלמנטים שאולי צריך להסתכל עליהם קצת במנותק. הסיפור כסיפור מתח.
כן.
אותי זה שולח נורא למותחני שנות ה-70 וה-80, הספרים של קלנסי, של תום קלנסי, הספרים של ג'ון גרישם, אפילו סטיבן קינג המוקדם, על כל מיני קנוניות ונקמות ויחסים מתנגשים בין שירותי ביון שונים.
מצחיק ואנשים... שזה לוקח אותך לשם.
ואנשים שנופלים קורבן ונגרסים תחת המערכות הגדולות האלה, ושאלות של אהבה, הייתה שם אהבה או שהייתי כלי בידיה, זה נורא נורא נוכח שם, וכסיפור מסגרת זה משהו שמאוד שואב אותך לתוכו, ובאמת הפריטה של זה לדיאלוגים, ליחסים בין אנשים, לדמויות, היא לפעמים חורקת קצת.
כן, קצת קלישאתית, אבל תראי, את אמרת מותחנים וחשבת על ספרים, אותי זה שלח לסרטי נקמה בסגנון משאלת מוות עם צ'רלס ברונסון, כל מיני סרטים של דון סיגל משנות ה-70, רולינג תנדר, גם סרט נקמה כזה על גבר שפוגעים באשתו, הורגים את אשתו, אז הוא יוצא לרמפייג' כזה, חסר מעצורים, שבו הדמות הזוהמת שלו מפעם חוזרת ומשתלטת על עצמו עכשיו. מעבר לזה, תשמעי, אני מסתכל נגיד על הקאסט, אז אתה מתחיל, אתה אומר, אוקיי, ליאו רז, אדם שיודע לשחק גבר פגוע, נכון? גבר שביר כזה.
שביר?
מחוספס ושביר, כן. יש בו משהו מאוד מאוד שביר, גם בפאודה וגם פה, מחוספס וקשוח ורב תושייה מבחוץ, אבל גם יש בו משהו מאוד פגיע.
האיש הוא כוס דורלקס, כאילו, זה לא נשבר. אבל כשזה נשבר זה 1,000 רסיסים.
כן, בבקשה, בבקשה, בדיוק ככה. ואז את אומרת, אוקיי, אחלה, ליאור אז, בום, מוסיפים עליו גם את ליאור אשכנז. את אומרת, אוקיי, יש פה מפגש של כמה מהשחקנים הטובים.
שקוראים להם ליאור.
שקוראים, בדיוק, שקוראים להם ליאור. ידה, 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 בום, מגיע גל תורן. וואו, מאיפה כל הטוב הזה? איך זה כל הגבריות הישראלית הכי טובה למסך מגיעה לפה? מפנה את הראש, אביב אלוש, גם הוא מגיע.
עם הקפה שלו והכל.
כן, והמעיינות הסודיים. אז באמת היה פה ליהוק גברי ברמה הגבוהה ביותר של שחקנים ישראלים, וזה לא נגמר שם. נכון, קודם דיברנו על סטנדאפ נשי, אבל ללהק את ארבעת הגברים האלה שכל אחד... הוא leading man בסדרה תוצרת בית, נכון? בסדרה מקומית. לא היו מחברים ביניהם, זה יותר מדי star power. אז פה את רואה את הכוח של נטפליקס, נראה לי. אמרו לכל אחד מהם, אתה בא לעשות בנטפליקס? אמר, כן, בטח.
יאללה.
כן. ומעבר לעובדה, גילי, שלך אמורה להיות חיבה יתרה לסדרה הזו.
על בסיס מה?
ולו בשביל הסיבה שהיא מתרחשת קצת בעולם המחול. יש שם רקדנית של בת שבע, יש סצנה שבה מישהי אומרת, אני ארוסה, אני חייבת להתקשר לאוהד נערין. נכון? שזה הזכיר לי את הסצנה בחטופים, שבה יאלה בקסיס, הדמות של יאלה בקסיס אומרת ליורם טולדנו, אומרת לו, אבל לאן נעלמת? אני קניתי לנו כרטיסים להופעה של נורית גלרון. זה יצחק אותי נורא.
אבל אני כן יכולה להגיד לך שלפני כמה שנים, אני חושבת אולי שנתיים, משהו כזה, ישבתי לקפה עם אוהד נערין.
נו?
שאלתי אותו מה חדש, ואז הוא אמר לי, אל תשאלי, קיבלתי מייל, הם רוצים לצלם את בת שבע. אמרתי, אתה מתכוון להסכים? אז הוא אמר לי, נראה לי שכן, למה לא?
הסכים, יצא אחלה בעיניי.
יצא אחלה.
מעבר לפן הפרובינציאלי הזה שלנו, שאנחנו אומרים, עשינו את זה בנטפליקס. אני רואה נגיד בדיסיידר, שזה אתר אמריקאי שאני עוקב אחריו. יש לו איזה שיתוף פעולה עם נטפליקס. זו באמת סדרה שנטפליקס שמים עליה את יאהבם. גם מבחינתם, זו הסדרה הגדולה של השבוע. זה הסיקור שמקבלת בכל העולם, זה נחשב. זה לא רק אנחנו מהפרספקטיבה של אה, כתב את זה מישהו שעבד איתנו פה בארץ, לא רק זה.
אוקיי, אז היט אנד ראן היא כזה סדרה נורא חמה, שהכל בחוץ, ונורא כזה אלימות נורא מפורשת. ובוא נדבר על הסדרה הבאה, שהיא כאילו ממש ההפך הגמור, מרתה ופרנקלין.
כן.
סדרה היסטורית.
נורווגית.
נורווגית, שזמינה במלואה בVOD של הוט. היא שודרה לפני כמה חודשים בארצות הברית ובנורווגיה, והיא מספרת בעצם על מתחילה ממלחמת העולם השנייה בנורווגיה. ועוברת לדבר על מערכת היחסים בין נסיכת הכתר מרתה ופרנקלין רוזוולט, שהוא מי שנותן לה את החסות וקולט אותה ואת שלושת ילדיה במהלך המלחמה, כשהיא נאלצת לברוח.
תקשיבי, התרגשתי כשראיתי אותם ביחד, ולא מהסיבה שמדובר במפגש פסגה, אם קודם היה לנו מפגש פסגה של הליאורים, פה יש לנו מפגש פסגה של שניים מהבלשים הגדולים בתולדות הטלוויזיה.
נכון.
סאגה נון,
נכון.
מהגשר, ואייג'נט קופר, נכון. מטווין פיקס, שהוא רוזוולט.
סופיה הלין היא סאגה נורן, היא גם מרתה.
כן, עכשיו
זה... וקייל מקלחלן, כן. הוא אייג'נט קופר.
כן. שהוא פרנקלין דילאנו רוזוולט.
כן, FDR.
כן. עכשיו, לסאגה, אני לא כך מבדיל בין מבטאים נורווגים לשוודים. חשבתי שהיא אמורה להיות שוודית. מעניינים, יש איזה בקלש כזה בנורווגיה, של איך יכול להיות ששחקנית עם שירים של מבטא שוודי משחקת את יורשת העצר, אבל היא גם...
האמת שמה שמעניין אותי זה, קודם כל, כי יורשת העצר הנורווגית היא בכלל אחייניתו של מלך שוודיה, אבל מה שמעניין אותי זה שבגלל שהסדרה מותחת כזאת ביקורת על ההתנהלות של שוודיה במהלך מלחמת העולם השנייה.
ובצדק.
והאופן שבו המלך השוודי פשוט...
הוא הפקיר את כל סקנדינביה.
לקלק את דרכו של היטלר לסקנדינביה.
אפרופו רימינג.
לא יודעת, לא שאלתי, אני לא שופטת. אבל כן, יש שם ביקורת מאוד מאוד ברורה במובן הזה. אני מתה על הסדרה הזאת. אף על פי שראיתי שלושה פרקים, ואני מודה שבפרק השלישי, ברגע שמרתה ופרנקלין נפגשים, משהו מתרופף שם. אני מתה על זה, כי אף על פי שהיא כזה מלחמת העולם השנייה מנקודת מבטו של הקורבן, אבל הכי הכי פריבילג שיש, היא פשוט עשויה מצוין. היא עשויה כמו סדרה נורווגית.
אני חושב, גיל, שאנחנו כישראלים, הסדרה הזו היא קצת לא מעניינת בשבילנו. זאת אומרת, כל האימה שהנאצים פולשים לנורווגיה.
חה. זה מה שאתה רוצה להגיד.
כן!
זה, מה זה?
כן! לא, מה, זה מה שמפחיד אתכם שהנאצים, כאילו...
שהם פוגעים לכם בעצמאות? אוי אוי אוי!
כן, אנחנו, ראיתי כבר את הסצנה הזאת שהנאצים מגיעים מכל כך הרבה נקודות מבט, הרבה יותר טראומטיות ומטרידות ואלימות ומפחידות.
שאתה כבר לא שם, כן.
כן, הסיפור הזה, שהם נכנסו לנורווגיה וחדרו לתוך הארמון ושאלו איפה המלך והמלכה ואיפה יורשי העצר.
ירו בכלב!
כן, ירו בכלב המלכותי.
מי יורה בכלב?
כן, זה כדי להראות לך שהנאצי הוא רע. כי לא ידעתי את זה קודם.
לא, תראה, גם ידעתי שהוא רע, כי באמת הם ליהקו את השחקן הכי מפחיד שיכול להיות לתפקיד הנאצי הרע.
כן, נו, מה אני אגיד לך? זה קצת כאילו...
לא פעל עליך.
לא, עליי פחות, וגם זה הזכיר לי כאילו, הדיבור שלה, כשמדברת באנגלית, זה נורא הזכיר לי את גרטה. It is your generation that failed us. We trusted you, but you didn't care about the environment. ככה זה, לא, פשוט ראיתי סרט על גרטה.
אולי עדיף שתמליץ עליו, או לא יודעת, אתה לא אהבת את...
לא, אז פשוט נראה לי...
את מרתלה.
וואו, 40 דקות, על איך הם כאילו בורחים מהנאצים. 40 דקות? תנסו כאילו 6 שנים במחנות השמדה? מה אתם מדברים איתי בכלל? אופה מפה, לנורווגים. תכינו לי סלמון ותערכו אותנו לשיחות אוסלו. כשאני חושב על זה, אז המאמן של יונייטד הוא נורווגי, או לגונה סולשר, אז אולי יש לי קצת סימפתיה עליהם.
אוקיי. נסיים באלבום?
כן.
הרגע שלך בשבוע.
כן, זה הרגע שלי.
זה הסולו שלי.
כן, בואי נדבר על האלבום החדש של דארק סייד, שהוא הצמד של יקיר העיר ניקולס ג'אר.
כן, הוא זוכר... יקיר העיר?
כן, יקיר העיר. לפחות לפני עשור היה יקיר העיר, ואז נהיה BDS כזה, ואז הוא הגיע, הוא נהיה שהוא מגיע רק למועדון ברמלה ולקברית בחיפה, ואין כניסה לכובשים, אבל הוא עדיין יש פה, לקהל הישראלי יש איזו פינה נורא חמה בלב אליו. אני אף פעם לא הבנתי למה, יש גם את השיר של יותם אבני, שיש בו את השורה, אז מה יש לכולם פה מניקולס ג'אר? והוא צודק, משהו בקהל הישראלי נורא נורא אוהב את ניקולס ג'אר, ויש עכשיו... לצמד דארק סייד, אלבום חדש, נקרא ספיירל. אין לי אפילו דרך להגדיר איזה מוזיקה זו. זה גם פסיכדלי וגם אלקטרוני וגם פולק, וגם יש בזה פתאום רגעים של בלוז כזה עם סלייד גיטר.
אני חושבת שאתה עושה בלוז עם סלייד גיטר ואז אתה עושה תנועה.
אני עושה את התנועה של הסלייד גיטר, נכון? השירה היא נורא מרחפת כזו. קצת זה מזכיר במובן מסוים את ארלנדוי וקינגס אוף קונביניאנס ובמקומות אחרים. זה מזכיר בכלל, לא יודע מה, טקס היוואסקה. כאילו, האלבום הזה הוא אלבום שלוחד אתכם, והוא מין מערכת אקולוגית שלמה בפני עצמה, זאת אומרת, צריך להיכנס אליו, אז הוא מחיה אותך בתוכו. זה הגיוני משהו מה שאמרתי עכשיו?
לא, אבל זה היה מאוד יפה.
כן?
כן.
ניסיתי להיות פיוטי כמוך, כי את כל כך פיוטית פה.
ברור, אני כולי, אני שיר.
בפוד הזה.
אני שיר, אני שירה צרופה.
כן.
זה מה שאני.
כן, את יודעת שלשירה יש חברה שקוראת לה שירה?
באמת?
כן, אני לא יודע למה.
ועדיין חברות, למה?
כן, ועדיין חברות. וזה לא ששירה מתקנת, נגיד, מישהו שקורא לשירה לשירה. או שאמא שלה קוראת לשירה, לא, כי כשאמא שלה קוראת לה, ואני יודע את זה, כי אנחנו גרים ליד, אז היא צועקת לשירה! וגם אחותה, נגיד, היא באה, עולה כאילו במעלה המדשה, אז גם, שירה! את יכולה לעשות בייביסיטר על לולו?
שירה. כן.